פרק 20, הכל על עולם התזונה היבשה. אלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן. אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים, מבית אול אין. בכל יום שני יעלה בכל פלטפורמות הפודקאסטים פרק חדש בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי, אצלי קודם כל האווירה וההנגשה, את כל הדוגמאות אני אתן לכם באנלוגיות מסודרות, בצורה הכי מקצועית שיש, בכדי להנגיש לכם את הידע המקצועי בצורה קלה ביותר להבנה. בכל פרק אני ארח מומחה מספר אחד בתחומו, שילמד אותנו כל מה שהוא יודע מנקודת מבטו המקצועית והאישית, תוך כדי שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי, והיום אנחנו נדבר על כל מה שקשור לתזונה בכלבים, בדגש על תזונה יבשה, אבל לא רק. את האורח של היום, תכלס הוא בחור צעיר, הוא מנהל מותג גוסבי בישראל. גוסבי זה מותג אוכל יבש, ולאחרונה גם של תזונה טבעית למי שלא מכיר. הוא מנהל יבוא של חברת דודי סוכנויות, חברה שהוקמה על ידי אביו דודי עזוז בשנת 1986, כאשר המובחיות העיקרית של אביו דודי הייתה תחום האילוף. הוא סיים את שירותו ביחידת עוקץ, עוד כשהייתה יחידה מסווגת. היום הוא צלם רחוב ופיין ארט, אני אומר את זה נכון?
כן.
פיין ארט מקצועי, שעיקר התעסוקה היא בנושא, איך לא כמובן, כלבים וחתולים. הוא בוגר אוניברסיטת רייכמן בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. עמותה גוסבי אותו הוא מנהל הושק לראשונה בשנת 2016 בישראל, עוד כשהם היו חברה קטנה ואנונימית בספרד, ובשבע שנים האחרונות, ממותג שעסק רק במזון יבש, הם עברו לליין רחב של מזונות יבשים למיניהם, חטיפים, מזונות רטובים, מזונות טבעיים, תוספי מזון, ובהמשך גם עולם הווטרינריה. אז תכירו את רוי עזוז.
נעים מאוד.
עזוז או עזוז?
עזוז.
עזוז.
כן.
אז רוי, אני הצגתי אותך, אבל אני אשמח שגם אתה תגיד כמה מילים עליך.
אז קודם כל, תודה רבה על ההזמנה שהבאת אותי לפה.
בכיף, בכיף.
ותמיד כיף לראות אותך.
תודה רבה.
גם על שיחות קפה לא פורמליות, וגם כאן בפודקאסט, פעם הראשונה.
תודה, תודה.
אז כן, קוראים לי רוי, אני כבר עובד בחברה בדודי סוכניות 10 שנים, מ-2013. עם השנים עבדתי עם מותגי מזון אחרים, ובאמת ב-2016 התחלנו להכניס את גוסבי לארץ. מאז אנחנו בקשר אישי וישיר, כמעט יומיומי עם המותג, עם האנשים שמאחורי המותג, ובאמת בזכות הקשר הזה, הגענו למה שהגענו היום, עם מותג שחולש על כל הארץ, מקריית שמונה, מטולה, ועד כמעט אלת. היום אנחנו, בדיוק ביום שישי האחרון, נפגשתי עם חנות באלת. אז באמת,
על כל הארץ. נסעת עד אלת או עשית פגישה בזום?
לא, לא. עד אלת.
עד אלת,
גם כמובן שילבתי גם טיול על הדרך, אבל כן. ובאמת, המטרה שלי, גם בפודקאסט הזה, וגם בפגישות עם לקוחות, זה לא רק לדבר רק מבחינה עסקית, אלא באמת יותר מהפן התזונאי, התזונתי, סליחה, של העולם הזה. ובאמת, כאשר אתה מנגיש את הידע בצורה שקופה ונכונה, זה הדרך הכי טובה באמת לרוץ לטווח הרחוק עם מותג לבעלי חיים, בטח שמדובר במותג כמו גוסבי, שמנגיש כמה שיותר פתרונות לכמה שיותר קל רחב.
יאללה, מגניב. אז אנחנו נדבר היום גם על דברים טכניים וגם על דברים ממשים וגם על חלבון וזה וכולי, וגם שאלות שהחבר'ה, יש לי קבוצת וואטסאפ סגורה של הפודקאסט, שיש להם פריבילגיה לשלוח שאלות מדי פעם שאני מארח אורחים, אז אתה גם היום תקבל שאלות בסוף, אז תשארו איתנו עד סוף הפרק, אתם תקבלו שאלות. חבר'ה, אם זה אתם שאלתם, אז מגניב, ויכול להיות שהם ישאלו שאלות שגם אתם רוצים לדעת. אבל לפני שאנחנו רגע נגיע לפרטים היבשים, אני מעניין אותי תמיד לדעת מי הבן אדם שיושב מולי. תכלס, ספר לי מה זה להיות יבואן של אוכל יבש, אוכל רטוב. מה סדר היום? מה זה דורש? מה הם הלחצים שעומדים מאחורי עסק? אני בתור בעל עסק שלא, הוא שונה מאוד ממה שאתם עושים. אתם מתעסקים במשהו אחד, אני במשהו אחר. זה הרבה לחץ, זה הרבה כאב ראש.
בהחלט.
מה זה להיות יבואן של אוכל יבש?
אז קודם כל, באמת, הרבה אנשים חושבים, בעיקר חנויות שרוצים, רואים שלהביא מזון זה יגדיל להם את הרווחיות, וכל אחד היום רוצה להביא מותג מזון, בטח ובטח שיש...
להביא הכוונה לייבא.
לייבא, כן, לייבא מזון, בטח ובטח שיש כל כך הרבה אפשרויות בעולם, כל שנייה...
יש מלא צלחה. מותגים.
בארץ יש בערך 250 פלוס, אוקיי, אני את המספר המדויק, אבל 250 פלוס מותגים היום, רק פסיכי, בארץ.
זה פסיכי.
לא מדבר בעולם, אלא היום קיימים 250. ובאמת, הרבה חושבים שהעסק הוא עסק קל, פשוט ליצור קשר ולהביא את המותג.
לשלוח מייל לאיזה סיני, שלשלם לו $20 לשעה כזה, והוא יעשה לי את כל העבודה השחורה.
כן, אז זה לא הדבר. זה קודם כל, צריך למצוא את המזון שמתאים, גם מבחינת מחירים, גם מבחינת האיכות שאתה רוצה להביא לארץ. לא פשוט למצוא מותג, אלא גם מותג שעונה על הצרכים, או על הפילוסופיה שלך כיבואן, וזה רק בשלב ההתחלתי, זה רק יצירת הקשר. אחר כך אתה צריך לרשום את המותג, את המוצרים השונים במשרד החקלאות. זה לוקח זמן כל האישורים.
אתם התחלתם ב-2016 להביא את גוסבי?
כן.
מתי התחלתם ליצור קשר עם גוסבי? כאילו כמה זמן לקח עד מהרגע שאמרתם זה המותג שאני רוצה, והתחלתם את כל התהליך עד שהגיעה מחולה ראשונה.
אז יפה, אז כמו שאמרתי, אנחנו הבאנו מותג אחר לארץ, הפסקנו לעבוד איתו בגלל שהוא היה יותר מדי יקר לשוק הישראלי, והוא לא הביא את התוצאות שאנחנו רוצים ביחס לעלות. ולכן, עם הזמן אנחנו חיפשנו אלטרנטיבה, חרשנו את כל העולם, באמת, מאירופה, ארצות הברית, קנדה, במקומות אחרים.
כן.
ובמשך שנתיים, פחות או יותר, אנחנו חיפשנו לפרטים מותג, עד שהגענו באמת לגוסבי. אבא שלי קרא את הרכיבים, ראה שזו חברה שבאמת אכפת לה בדברים הקטנים, ויצרנו איתם קשר.
איפה הם יושבים?
בקטלוניה, בקצת 100 קילומטר צפונית לברצלונה.
ספרד?
ספרד, כן.
אוקיי. וזהו,
אז בעצם מצאנו אותם, ואז תערוכה מאוד מאוד קטנה במדריד, כן. אנחנו פגשנו אותם. הם היו no name, אנונימים לחלוטין, חברה מאוד מאוד קטנה באותה תקופה. פגשנו אותם, הקשר, ישר הרגשתי את החיבור, אחר כך פגשנו עוד חברה שיצרנו את הקשר, אחרי הפגישה עם גוסבי הבנתי שזה כבר, אנחנו רוצים את גוסבי, ואת הפגישה השנייה זה היה פשוט כי קבענו איתם, לא רצינו okay. להבריז. הקשר היה מיידי, מאחורי גוסבי עומדים אנשים שאכפת להם מבעלי חיים, וזה משהו שישר אנחנו הבנו. מדובר על עסק משפחתי, אנחנו עסק משפחתי, אז יש פה איזה סוג של התאמה,
כן.
שכבר בתחילת כימיה, שקשה להסביר אותה במילים, אבל ישר הרגשנו את זה על ההתחלה, וזהו, והתחלנו לרוץ. בהתחלה זה קצת היה קשה, הם לא ידעו איך להוציא אישורים מתאימים לארץ.
כי הם היו חדשים בזה בעצם, נכון? זה המותג חדש.
המותג היה מ-2003, אבל את כל העולם של המזון נהווה שהם התחילו מ-2011, וזה היה רק בתחומי ספרד וצרפת, אנדורה ואולי איטליה.
זאת אומרת, הם היו מאוד, מאוד קטנים.
כן, ואנחנו הראשונים, ישראל היא המדינה הראשונה, שגוסבי המחילה מחולה ושלחה אותה לים. זאת אומרת,
אשכרה.
אשכרה. אנחנו באמת המדינה הראשונה שיצאה מגבולות מערב אירופה.
תקן אותי אם אני טועה, אבל לא מזמן אני ראיתי איזה קבוצת כדורגל עם החולצה הזאת.
נכון.
אני חלש מאוד בכדורגל, אני לא יודע מי זה מסי, אבל ראיתי איזה קבוצה בחול, מה מימו?
אז גוסבי היא הספונסרית הראשית של קבוצת ג'ירונה, שמשחקת בלליגה, בליגה הראשונה בספרד.
שזה משהו טוב. אני לא יודע, אין לי מושג.
יש שאומרים שזה הליגה הכי טובה בעולם, אולי הליגה האנגלית הכי טובה, ובאמת הן מתחרות, אבל באמת, והשנה היא רק עלתה, גוסבי התחילה להיות הספונסרית בשנה שעברה שהם היו בליגה השנייה. השנה הם עלו, זאת אומרת, שנה שעברה הם עלו לליגה הראשונה, ולקחו מקום 11, אם אני לא טועה, שזה יפה מאוד ביחס לליגה.
טוב, זה הקבוצה, מה זה משנה מהספונסר?
נכון,
כמה שחקנים
אבל אנחנו
טוב.
כגוסבי, מאוד, שיש משחקים מאוד מאוד נרגשים לראות כן. את עמותה גוסבי במותג.
זה כמו שאני אשים על ביתר ירושלים, האילוף של
כן,
בן.
כן, בדיוק.
זה עניין אותי לראות המשחקים.
נכון,
כן.
נכון, לגמרי.
איזה קטע, אולי אני אקנה איזה קבוצה.
ויש לנו, אנחנו מביאים כמה חולצות, אבל לא מוכרים אותם, זה רק בקטנה.
אני רוצה חולצה.
יאללה.
כן.
אם אתה רוצה, נביא במיוחד.
אני רוצה, בהזדמנות.
בכיף.
טוב, אז זה מאוד קשה להביא מחולה, וזה מאוד קשה, אתם עובדים עם עוד מותגים, נכון?
כן.
גם עם אוכל חתולים, ועם כל מיני צעצועים, ואביזרים.
אבל חשוב, באמת, מה שאני רק אמרתי, זה רק התחילת הדרך. בשוטף, יש לך, כל שנה אתה צריך להוציא אישור מחדש, על כל המוצרים של אותה חברה שמדובר במזון, לא מדבר על אקססורים.
איזה אישורים צריך בעצם?
למשל, יש לך היתר יבוא. אוקיי? שזה אתה צריך להוציא כל שנה יותר יבוא.
וזה חתיכת כאב ראש?
זה, בוא נגיד שאם החברה היא מוכרת, זה במדינה מוסדרת כמו ספרד, כמו מדינות אחרות במערב אירופה, ארצות הברית, קנדה, אז משרד החקלאות באמת רואה בזה... רואה ערך, ואז הפרוצדורה טיפה יותר קלה. עדיין, צריך לעשות את זה כל שנה, לשלם אישור על כל... לשלם כסף על כל אישור.
מדובר בהרבה כסף, אם אני רוצה עכשיו. אני עכשיו, יש לי חלום להיות יבואן.
כן.
אני צריך להתכונן עכשיו להוצאה כספית גדולה, רק לאישור הזה, לאישורים האלה.
כל אישור עולה בערך 3,000-3,500 שקל ליתר יבוא, ואתה צריך להוציא כמה יתר יבוא, תלוי כמה מוצרים המותג מביא. עכשיו זה רק כל שנה. עכשיו, כל מחולה שאתה מביא לארץ, אתה צריך אישור של משרד הבריאות. זאת אומרת,
על כל מחולה ספציפית.
על כל מחולה ספציפית.
היא צריכה לעמוד בכל מיני תקנות.
בדיוק. יש בדיקות מעבדה. כל מחולה בספרד פוגשת וטרינר שבודק את המספר סידורי, או את המספר ייצור, את הבאץ' נאמבר של אותו ייצור. הוא נותן את הבדיקת מעבדה הזאת, בעצם נותנת את האישור לשלח או לייצא את המחולה החוצה, והווטרינר בארץ שהמחולה מגיעה
לנמל.
במקרה שלנו לחיפה, לנמל בחיפה, אז הווטרינר בעצם בודק את האישורים, יש לו את כל הסמכות לפתוח את המחולה, לקחת דגימה, לראות שבאמת כל המוצרים הם תקינים.
זה נשמע כמו הרבה מאוד כסף, כי זה לשלם לכל כך הרבה אנשים מסביב.
בדיוק.
הווטרינר והזה, והאונייה עצמה, ומי שמאמיס, ומי שפורק, ומי שעובר על הטפסים.
וזה לפני כל העניין של הלוגיסטיקה, גם לשלח בים, ואנחנו רוצים, בגלל שאנחנו רוצים, לעבוד עם חברה שבעצם יש יותר גמישות בהובלות, אז אנחנו משלמים יותר כסף לחברה הזאת, ביחס לחברה כמו צים, שיש ספינה כל נגיד שבועיים. אנחנו רוצים את הזמינות, הנגישות של המוצרים.
שיהיה מלאי.
בדיוק, וזה אולי הדבר הכי חשוב ביבוא של מזון, שאתה כל הזמן צריך לדאוג למלאי. תחשוב שבעל כלב מאכיל בגוסבי, ניקח את הדוגמה.
באופן קבוע בעצם.
באופן קבוע, ועכשיו אין לי, יש חוסרים, מה הוא יעשה?
מה היה בקורונה?
בקורונה, בגלל שאנחנו עסק חיוני וגם גוסבי.
אז המשכתם?
אז המשכנו, כן. אז זה היה בסדר. אבל עדיין אתה צריך כעסק כל הזמן לשם.
זה, אני מבין את זה. אני עכשיו מתחיל, אני חושף את זה פעם ראשונה, ליין מוצרים שהוא שלי, כל מיני אביזרי אילוף, צעצועים כאלה, קריות נשיכה ורצועות ממשהו מיוחד, מחומר מיוחד, שאני לא רוצה לחשוף את זה כי זה משהו שהוא יהיה ייחודי לי. וישבתי עם בן אדם, מי שסכים רציני, שאמר לי, מה הבעיה? תזמין מחולה, אתה חוסך עלויות בזה, תייבא מחולה של ככה וככה וככה.
כמובן שאם אתה עכשיו רוצה להביא מחולה, ויש לך את היכולת למכור את המחולה הזאת, אז יכול להיות שבאמת יהיה לך יותר כדאי.
נכון, אבל כאילו, אמר את זה באלן אלן, כאילו כזה...
כן, לא, זה לא אלן אלן.
כאילו כזה, מה הבעיה? כמה מיילים ואתה מסיים את זה, ולא, בהתחלה אני קודם עושה את זה בייצור ישראלי, כמות לא של מחולה, אבל לא כמות, לא משהו קטן.
אני רק רוצה להוסיף, שדווקא יש לזה יתרון מאוד מאוד גדול, שהמחולה מגיעה מחול, שהיא עוברת את כל שרשרת הבדיקות האלה, כי באמת אתה, בסופו של דבר, כל בדיקה כזאת, יש בקרה מאוד מאוד טובה למוצרים. זאת אומרת, בעל הכלב יכול להיות הרבה יותר רגוע, שהוא נותן לכלב שלו את כל מה שהוא צריך ברמה טובה, ולא ביצור ביתי תכף נדבר על זה
אז
בהמשך.
אז הנה, אתה מרים לי להנחתה לשאלה הבאה, האם יש אוכל שמיוצר בישראל או שהכל מיובא, ומה ההבדל בעצם?
יש שתי חברות שמייצרות מזון יבש בישראל, והרבה יותר חברות שמייצרות בארץ מזון טבעי. כי תחשוב על זה שלייצר מזון טבעי, הפרוצדורה היא הרבה יותר קלה מלייצר מזון יבש. כשאתה מייצר מזון יבש, אתה צריך שיהיה כמה דברים, כמה אלמנטים בפורמולציה. למשל, יחסים מאוד מאוד מדודים בין פחממה לחלבון ולשומן. במזון טבעי אתה לא צריך כמות פחממה, למה אנחנו צריכים פחממה? כדי להפוך את המזון לקופתיות.
Okay.
בעצם העמילן גורם לנו להביא את המוצר לידי קופתית. Okay. במזון טבעי, אתה לא צריך את זה, ובגלל זה היחס בין החלבון, שומן ופחממה, הוא הרבה יותר גבוה לכיוון החלבון והשומן, החלבון והשומן, כן, ופחות פחממות. גם שים לב שבמזון טבעי, למשל, כמות רכיבים הרבה יותר קטנה מאשר במזון יבש, כי אתה צריך להכניס הרבה מאוד רכיבים שונים כדי להביא את
ה... ואתה מדבר את זה בתור אחד שיש לכם גם מזון טבעי וגם מזון יבש, זאת אומרת חשוב לציין שהוא לא נוקט פה שום עמדה, לא לפה ולא לפה.
לא לפה ולא לפה, ותכף גם נדבר על זה כנראה, על שתי הגישות האלה שבין מזון טבעי למזון יבש, ומה נכון, למי.
אז מהו בעצם תהליך של הכנת אוכל יבש? תתחיל ממש מההתחלה.
אז קודם כל בחירת הרכיבים. Okay. אנחנו צריכים לבחור רכיבים שבסופו של דבר, בשורה התחתונה ייתנו לנו את הערכים התזונתיים,
okay.
שכל כלב צריך. עכשיו, גור צריך טיפה יותר חלבון ורמות אנרגיה יותר גבוהות מאשר כלב מבוגר וכלב בוגר, וכלבים מבוגרים, סניור, או כלבים ש...
גדולים פיזית.
ובעלי משקל עודף צריכים רמות אנרגיה יותר מתונות, אז אתה בעצם לפני שאתה בכלל הולך על המזון אתה חושב
צריך למצוא את הפורמולה
בדיוק, אתה רוצה שהרכיבים שלך ייתנו את המענה התזונתי לכל כלב וכלב.
אוקיי.
זה קודם כל בחירת הרכיבים, וכמובן כל חברה רוצה, מנגישה את הפילוסופיה שלה. יש כאלה שבוחרים רכיבים יותר לכיוון לשים יותר בשר, ויש okay. חברות שבעצם רוצות טיפה יותר איזון בין הבשר לבין הירקות, ולכן כל חברה מביאה את הפילוסופיה שלה. גם רמת המחיר היא מאוד מאוד חשובה. תחשוב על זה שאם אתה שם, מייצר פורמולציה שהיא לרמה הרבה יותר גבוהה, כאשר אתה מוכן לשלם עליה יותר, okay. אז אתה רוצה להשתמש ברכיבים הרבה יותר איכותיים.
יותר איכותיים, ברור.
בדיוק. אם נגיד מזון עם דגנים, אז אתה תרצה לשים אולי אורז או שיבולת שואל, במקום תירס וחיטה.
דגנים
או...
שהם יותר טובים.
בדיוק.
אז יש לי פורמולה, מה השלב הבא?
אז יש לך פורמולה, ואז אתה בעצם ניגש לתהליך הייצור, שזה בישול המוצרים בתנורים.
ממש, אני מדמיין לעצמי תנורים גדולים, כן. וממש תעשייתי כזה.
כן, שאנחנו היינו... תכף נדבר על המזון הטבעי, אני הייתי במפעל של מזון טבעי, איך גוסבי מייצרים את המזון הטבעי שלהם, כן. וזה שונה לגמרי מאשר מזון יבש. במזון יבש יש לך אקסטרודרים, שבעצם הופכים את כל המולסה הזאת, את כל הפורמולציה הזאת.
מה זה
הזאת,
אקסטרודרים? מה זה המילה
אקסטרודר
הזאת?
אקסטרודר זה בעצם המכונה שהופכת את המזון מעיסה כזאת, לכדי כופתיות אוקיי. שאתה רואה במזון יבש היבש. כזה.
אוקיי.
ואז יש, אחרי שאתה מייצר את המזון, כל חברה מייצרת בשיטה שלה, יש, ובאמת שיטת הבישול היא מאוד מאוד קריטית לכל התהליך, ולשמירת הנוטריאנטים במזון. יש חברות שבוחרות לבשל את המזון בזמן יותר קצר, במכת חום הרבה יותר גבוהה.
כדי להגדיל את בעצם את הקפסיטי, את הכמות שהם יכולים בעצם לייצר. זאת אומרת, כסף.
בדיוק, יותר, ככל שאתה מייצר יותר בזמן יותר, באותו זמן, אתה
מקצר את הדרך.
מקצר את הדרך ומוכר יותר, ומבחינה שיקולים כלכליים, זה יותר משתלם.
אוקיי.
יש חברות, כמו למשל גוסבי, שמייצרים, מבשלים את המוצרים שלהם, בבישול איתי לטווח ארוך,
כן.
אוקיי? כדי לשמור על הנוטריאנטים של המזון, ולהימנע ממכת חום שהורסת הרבה מאוד מהוויטמינים והנוטריאנטים החשובים ברכיבים, ככה גם מגדילה את רמת הנאכלות של המזון, וכמובן לאורך זמן. תחשוב על הסאדו, תחשוב על פויקה, תחשוב על חמין
יותר...
אפילו,
הבנתי.
שזה מתבשל בטמפרטורה נמוכה לאורך זמן, הטעמים מתעצמים, הוויטמינים והנוטריאנטים והמינרלים במזון נשמרים, אבל אתה מעריך את הייצור.
אז בעצם תהליך הייצור, בחרתי פורמולה, התחלתי לערבב את כל החתיכות, כן. יצרנו בעצם מין עיסה כזאת, העברנו לתוך תנור שיוצר מין קופתיות
זה
כאלה.
זה אקסטרודר בדיוק.
וככל שזמן הבישול הוא בווליום נמוך, אבל למשך זמן יותר, אז זה יותר איכותי.
בדיוק.
ולבסוף, מין סרט נע כזה, מתחילים
כן,
לסדר בין סקים לפי טעמים.
ואז זה נהרס, זה כל פורמולציה בסק שלה, ונשלח לאריזה. כמובן, אני עושה סימפליפיקציה של העניין, אבל... זה בגדול מה שקורה. זהו, זה תהליך הייצור בגדול.
לפני 30 שנה, ואני נתקל בזה עם הרבה לקוחות שמגיעים אליי לאילוף, בעיקר משפחות שמגיע בחור צעיר בן 20-30, ובא עם אבא או אמא, שהם אומרים, אני לפני 30 שנה היינו קונים עופות, חותכים את הגרונות, זורקים לכלבים בחצר, מי ידע על אוכל יבש להביא לכלבים? זה משהו שהוא התפתח ממש בשנים האחרונות. איך, אני החלטתי שאני רוצה לקנות, להכיל בעצם באוכל יבש את הכלב שלי. כי לשם העולם הולך, ואנחנו משנה לשנה, מפעם לפעם אנחנו מתייעלים, גם פעם היו חיים עד גיל 50, היום חיים עד גיל 90. אני החלטתי שאני הולך על אוכל יבש. אני, אין לי מושג, אני לא מכיר כל כך את עולם הכלבים, אני רוצה לדעת, אימצתי גור לפני שבועיים, אני לא מבין מזה כלום, קניתי אוכל יבש. איך אני יודע לקרוא את רשימת הרכיבים, איפה זה נמצא בדרך כלל, ועל מה אני צריך להסתכל?
אז זה באמת שאלה ש... צריך לתת הרחבה וטיפה זמן על השאלה, כי זה באמת נושא שכל בעל כלב או חתול, דרך אגב, צריך להבין כדי באמת לבדל בין מוצרים איכותיים יותר למוצרים איכותיים פחות. יאללה. רק הקדמה לפני, כן. יש הרבה מאוד ביטויים היום בשוק של דירוג מזונות, נגיד לפי פרמיום, סופר פרמיום, נכון, אולטרה פרמיום.
אני מכיר את זה.
בדיוק. וזה בעצם ביטויים מאוד אמורפיים, שקשה בעצם להגיד מה זה מזון סופר פרמיום, אל מול פרמיום.
כאילו זה כותרת ראשית
זה
מדי.
זה כותרת ראשית מדי שלא נותנת לך כלום.
איזה יאללה, תעשה לנו ספר.
למשל באירופה, כדי לציין מזון איכותי, אומרים פרמיום. אבל בארץ זה כבר הולך לסופר פרמיום נכון. ואולטרה פרמיום, ומאוד מאוד קשה רק על זה לבסס. ולכן צריך באמת לקרוא את התווית. עכשיו, קודם כל, שאתה ניגש לתווית, הדבר הכי חשוב זה לראות, לפני הכל, מה רשימת הרכיבים, מה הרכיב הראשון, השני והשלישי שה...
לפי הסדר שכתוב
לפי הסדר, בעצם. כי יש חוק באירופה, גם בארצות הברית, שהסדר מכתיב את הכמויות, את היחסים של כל רכיב. זאת אומרת, הרכיב הראשון, הוא יהיה הרכיב המרכזי במזון, לאחריו השני, השלישי וכן הלאה.
הבנתי.
עכשיו, בתוך זה, בתוך הסדר של הרכיבים, צריך לראות האם באמת היצרן מפרט על כל פריט, על כל רכיב ורכיב. למשל, יש יצרנים במזונות טיפה יותר נמוכים שרושמים בשר, אוקיי? רק בשר. בלי להגדיר מה הבשר, מאיפה הוא מגיע, וכדומה. גם יכולים לרשום דגנים. איזה דגנים? תירס, אורז.
נגזרות מן החי, נגזרות מן הצומח.
בדיוק, זה מאוד מאוד כללי. ככל שהתווית היא יותר כללית, ככה צריך לשים יותר... צריך לשים נורה אדומה.
אני יודע שבעולם בני האדם, ראיתי את זה, או שמעתי את זה פודקאסט, שאם יש יותר מחמישה רכיבים במזון של בני אדם, אז האוכל כבר מתחיל להיות פחות טוב, ופחות מומלץ לצרוך אותו. זה נכון גם לכלבים? סתם מעניין אותי.
זה לא כל כך, אני לא מסכים עם זה, כי תלוי שוב איזה רכיבים אתה מכניס. להפך, אם אתה מכניס סל רחב יותר של רכיבים איכותיים, אז בעצם כל רכיב נותן את האימפקט שלו בסופו של דבר לתזונה. למשל גוסבי יש לה בכל הסדרה את פורמולת הפרוביטל, שזה סדרה של למעלה מ-20 תמציות מרפא פירות ים ופירות וירקות, שכל רכיב כזה נותן סוג של אימפקט לחלק אחר בגוף. אז צריך לראות מה אופי הרכיבים, לא רק להגיד האם המזון מכיל תזונה, כמות קטנה של רכיבים, או כמות יותר גדולה. עכשיו, אני אמשיך את מה שזה, שאמרתי מקודם, שאחרי שצריך לראות את רמת הפירוט.
כן.
אחד, איזה סוג של בשר, אוקיי? בשר עוף, בשר דגים, אוקיי? מה סוג הבשר? האם זה בשר עוף מיובש, או ארוחת בשר, או בשר ומוצרי הלוואי? לכל אחד יש את ההגדרה שלו, את הרמה שלו.
מה אנחנו רוצים לקרוא?
למשל,
יש הרבה, מה אני רוצה לראות?
קודם כל, מה ברכיב הראשון, השני והשלישי, מה קיים? אוקיי, אם החברה באמת מפרטת, אז למשל אוף, אוקיי, בוא נעשה סדר, אז באמת איזה סוג של אוף? אוף מיובש, הדירוג הוא כזה, אוף מיובש, ארוחת אוף, שהיא טיפה מתחת, ובשר ומוצרי הלוואי, בסדר? זה פחות או יותר הדירוג.
לפי הערך, הבנתי.
בדיוק. עכשיו, בוא ניקח איזה צעד אחד קדימה, לא די להגיד מה סוג הבשר, אלא כמה אחוזים, כמה הוא מהווה באמת מהפורמולציה. ככל שהתווית הרבה יותר מפורטת, ככה גם ליצרן, יש פחות גמישות לשנות את הפורמולציה. תחשוב על זה שאם אין אחוזים, רשום בשר אוף, אבל אוקיי. אין אחוזים, אוקיי?
הוא מחר יכול לשנות מ-40% ל-35%.
בדיוק.
אף אחד לא יודע.
נכון. אף אחד לא יודע, ויש לו את הגמישות לעשות שינויים. כשאתה רואה את האחוזים בפורמולציה, אז בהנחה ואין שינוי בפורמולציה, אז מה שנתת בינואר, זה מה שתיתן בספטמבר לכלב שלך. אין יותר מדי שינויים, ולכן אתה, יש לך יותר בטוחה להגיד שאתה נותן לכלב שלך באמת את ה... אתה יודע מה אתה נותן, ויש שקיפות של היצרן מול הלקוח. זה מאוד מאוד חשוב. אז הדירוג הוא כזה בפורמולציה. קודם כל, שהיצרן רושם מה סוג העוף,
כן.
או בשר, או, או בשר, החלבון, מאיפה הוא מגיע. ואם אפשר לקחת את צעד אחד קדימה, אז כמה אחוזים מכל רכיב ורכיב. ככל שהחברה מפרטת יותר מבחינת גם סל החלבונים, כן. כאילו המקורות של החלבון והדברים האחרים ובאחוזים, אז אתה יודע להגיד או להבין שבאמת מדובר פה בחברה שנותנת הרבה מאוד חשיבה מאחורי הייצור, ואתה יכול להבטיח את האיכות של...
אז רכיב ראשון אני רוצה שהוא יהיה חלבון, אני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר גדול, וחלבון מיובש או... ארוחה.
כן, רק צריך להגיד שחלבון לא קיים רק במין החי. יש הרבה מאוד חלבונים מהצומח. לכלבים וחתולים אנחנו מעדיפים לתת כמה שיותר חלבון מהחי, כי חלבון מן החי מכיל את כל חומצות האמינו. אוקיי, כן. חומצת אמינו זה בעצם אבן הבניין של חלבון.
אוקיי.
אז ככל שהחלבון מגיע מן החי, אוקיי, כן. אתה מבטיח שהכלב מקבל או החתול מקבל את כל החומצות האמינו שדרושות לקיום חיים נורמליים ובריאים. כאשר אתה, שרוב החלבון מגיע מן הצומח, אז בעצם יש חסר מסוים של חומצות אמינו, אתה נותן לכלב.
מה הרכיב השני שאני רוצה לראות אחרי החלבון?
אז יש כמה אופציות, זה יכול להיות ירקות ופירות, זה יכול להיות עדשים, בסדר?
עדשים זה בעצם...
קטניות.
קטניות.
כן, קטניות באופן כללי, ירקות...
כאילו זה דגנים.
כן, לא. עדשים, עדשים זה קטניות. קטניות ודגנים זה שתי דברים שונים.
מה יותר טוב מהם?
בוא נגיד שקשה מאוד לשים במשפט אחד מה יותר טוב, צריך להבין מה הרכיב עצמו. למשל, אורז,
כן.
זה דגן.
אוקיי.
והוא דגן טוב, הוא מכיל הרבה מאוד דברים טובים, הוא מוריד קולסטרול, הוא בעצם נותן הרבה מאוד סל של ויטמינים ונוטריאנטים שונים ללקוח, הוא נותן חלבון מאוד איכותי שמגיע מהאורז.
אוקיי.
סבבה? אז, והוא דגן, והרבה מאוד בעבר אנשים פחדו מדגנים. לחלופין, קטניות, למרות שזה נשמע טוב, יש קטניה שקוראים לה סויה, אוקיי, סויה זה קטניה, זה לא דגן. וסויה זה לא טוב לכלבים. גם כי זה נאכל פחות טוב, גם כי זה לא מכיל...
אז אם אני רואה שיש לי סויה באוכל, זאת אומרת שזה כנראה אוכל פחות איכותי. זה לא שזה לא טוב, כמו שזה פחות טוב.
נכון, וצריך לראות איפה הסויה נמצאת ברשימת הרכיבים. אם נמצאת עכשיו ברכיב העשירי, בסדר? זה פחות... לא, זה עדיין לא שטויות, אבל זה פחות קריטי, האם זה נמצא ברכיב השלישי או השני.
הבנתי.
אוקיי? אז יש פה הרבה מאוד סייגים להגדרה מה... איך לקרוא תווית כמו שצריך, אבל כדי לעשות הכללה, ובאמת שיהיה קל לצופים גם להבין איך לקרוא תווית בצורה נכונה, אז לראות כמה שיותר שקיפות מהיצרן, okay. כמה שיותר שהוא מפרט באחוזים, או ביחסים, במספרים, על הרכיבים,
okay.
ועל הרכיבים עצמם. כמה שיותר פירוט, יותר טוב. ובתוך זה כמובן לראות איפה כל רכיב עומד, וכמובן יש עוד הרבה מאוד דברים שלא יודע אם יש לנו
אותי, כלום. מעניין אותי שאלה קטנה שהרבה
כן.
שואלים, תירס.
כן.
מה דעתנו על תירס באוכל כלבים?
אז למה באמת תירס תפס מיתוס שלילי בשוק? קודם כל, חלק בצדק, סבבה? תירס פחות נאכל בגוף. גם אצלנו פחות נאכל אצל בני אדם. בטח ובטח לכלבים, ובטח 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 לחתולים. חתולים צריכים כמה שיותר חלבון מן החיים.
בגלל זה אנחנו אוכלים תירס ואז רואים אותו בשירותיה?
בדיוק.
אוקיי.
אבל צריך להגיד שקודם כל צריך לראות איפה התירס גם ממוקם ברשימה. האם הוא עכשיו ממוקם בחלק העשירי, אפשר לקבל את זה, לא מדובר פה במזון רע, אבל אם רכיב ראשון זה דגנים, ובתוך הדגנים יש כמויות גדולות של תירס, או ברכיב השני או השלישי, כן צריך לתת על זה את הדעת. דבר שני, אז זהו, תירס פחות נאכל, דבר שני, הוא מכיל פחות נוטריאנטים שמסייעים לגוף,
כן.
אוקיי, באופן כללי, מאשר אורז או שיבול או צ'ואל. אז בוא נגיד, הבנתי. זה פחות מתאים לחיה קרניבורית כמו כלב וחתול, אצל בני אדם אנחנו מקבלים את זה יותר, אבל עדיין...
מלבד התירס, ממה עוד אני צריך להימנע, או להעדיף שלא לאכול, כי אני די בטוח שגם המזונות הכי פשוטים ובסיסיים לא יהרגו לי את הכלב, או כלב יחיה איתו חיים שלמים, פשוט זה כמו שאני אוכל ג'אנק פוד כל היום, או שאני עכשיו אוכל פירות וירקות וחלבון.
הרבה מאוד בעלי כלבים מאכילים את הכלב שלהם במזון פשוט יחסית, כן. אוקיי, ברמה נמוכה שמכיל הרבה מאוד גנים, ורואים שהכלב שלהם אנרגטי והכל טוב, הפרבה בסדר.
כן, מקבל את זה בטוב.
נכון, אבל הרבה פעמים, יש שתי קטגוריות שצריך, שתי ביטויים שצריך לזכור, אחד, life expectancy, והשני, זה תוחלת החיים של הכלב,
כן.
שרואים שעם השנים גדלה באופן משמעותי בגלל תזונה.
מה הממוצע האחרון שאתה יודע להגיד של...
לא ראיתי את המספר, אבל אנחנו כן ראינו גידול בתוחלת החיים כן. ב-20 שנה האחרונות, זה כן. אבל הדבר השני שצריך לזכור זה לא רק תוחלת החיים, זה גם איך הכלב חי. אוקיי? האם הוא חי בבריאות טובה, האם שיש לו רווחת חיים טובה, שהוא... אנרגטי שהוא, אתה רואה שהוא בריא ושהוא שמח, וזה מאוד קשה לשים את האצבע, זאת אומרת, האם זה משהו שמאוד מאוד קשה לדבר עליו ועושים עליו את האצבע, אבל זה מאוד מאוד חשוב, ושאתה נותן תזונה שנותנת את כל הערכים, את כל סל הוויטמינים והנוטריאנטים לכלב.
אז אני כאילו הולך על הטופ.
אז אתה גם הולך על הטופ, אבל גם אתה מבטיח של הכלב בעתיד, אמנם, שהוא גור, אז הכל טוב, אבל שנגיד מדובר ברועה גרמני, שזה כלב מאוד מאוד גדול. בשנים הראשונות, אתה לא תראה הרבה מאוד שינוי מבחינה בריאותית, אבל איכשהו גדל בין 8-9-10, לאט לאט מתחילים לראות ריקושטים, בעיות בפרקים, קצת שיניים, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, ושאתה נותן תזונה לאורך כל החיים, שהיא תזונה בריאה, אתה בעצם דוחה את הביקורים שלך אצל הווטרינר בגילים מאוחרים יותר. ולכן, לדעתי, אם אתה שואל אותי, ההשקעה הכי טובה לכלבים ולחתולים שלנו, זה גם אילוף בגיל צעיר, אוקיי? אבל גם תזונה שהיא נכונה ובריאה לאורך כל החיים. אחר כך אפשר להתגמש ב...
אז רגע, אמרנו תירס, אני נמנע, מה עוד אני צריך להימנע?
להימנע, אבל חשוב גם להגיד שאם אתה מחפש להוציא פחות על הכלב, זאת אומרת, אתה רוצה לקצץ בהוצאה החודשי,
כן.
אין מה לעשות, התירס מוזיל את העלויות, גם דגנים מוזילים את העלויות, אז זה טרייד אוף כזה, שאם אתה רוצה לעלות באיכות, ו... למצוא מזונות ללא תירס, ללא סויה, ללא חיטה, ללא
סירה. לשלם יותר.
אתה פשוט צריך לשלם יותר, כי הרכיבים עצמם והפורמולציה בכולל היא הרבה יותר יקרה.
בקיצור, זה עניין של תקציב.
זה עניין של תקציב, אבל בוא נגיד, מי שמאכיל את הכלב שלו בתירס, זאת אומרת...
שלא עכשיו ידאגו.
לא עכשיו... לא נלחץ. בדיוק, זה לא עכשיו עניין של חיים ומוות, אבל אני כבעל מקצוע יעדיף, להמליץ תמיד ללכת על מזונות שהם הרבה יותר איכותיים. זה פשוט הגישה שלי.
גם הגישה שלי. מה השאלה נוספת? מה עושים אם הכלב לא אוהב את האוכל? האם אפשר להעביר בעצם בין טעם לטעם של אותו מותג, או שצריך לעשות את זה בהדרגתי? בהדרגתיות, האם אפשר לעבור בין מותג אחד למותג אחר? אני מכיר הרבה אנשים שמגיעים אליי עם גור בין 7-8 חודשים, שאומרים לי, כל חודש אני מביא לו משהו אחר, הוא ממצא ואני מחליף לו סקו אחר.
אז צריך קודם כל להבין למה צריך לעשות מעבר מבוקר, לפני שאני אענה על השאלה. כשאנחנו מעבירים מזון אחד לשני, אנחנו בעצם משנים את היחסים בין החלבון, שומן ופחממה. בעצם חלבון, okay. שומן, פחממה, אלה המקורות לאנרגיה. אוקיי?
Okay.
במים למשל אין אנרגיה, במלחים אין אנרגיה. אז צריך להסתכל על השלושה האלה. כשאתה משנה מזון, אתה בעצם משנה את היחסים. עכשיו, בבטן של הכלב, גם אצלנו, יש הרבה מאוד חיידקים במערכת העיכול, שכל חיידק יודע לפרק או חלבון, או שומן, או פחממה. כשאתה משנה את המזון, אתה בעצם משנה את היחסים. בין החלבון שומן ופחממה, ולכן קורה מצב שהכלב יכול לשלשל, כי הוא לא, החיידקים
לא,
בבטן,
לא עומדים בלחץ.
לא עומדים, לא רק באומס. שלא עומדים בלחץ, תחשוב על זה שיש לך יחסים גם שונים של החיידקים, כן. בבטן, ואם אתה משנה את המזון, הרבה מאוד מהחיידקים פתאום הופכים, אין להם מה לעשות, והחיידקים האחרים שלמשל צריכים לפרק יותר את החלבון והשומן שגדל בפורמולציה, סתם זורק דוגמה, עובדים הרבה יותר, והגוף קשה לו להקל את האמזון כמו שצריך, ואז קורה שולשולים ודברים כאלה.
אוקיי.
עכשיו, כשאתה מעביר מזון באותה חברה,
אוקיי.
מאחד לשני, בהכללה אני אומר, היחסים פחות או יותר נשמרים. פחות או יותר, יש שינויים קטנים, אבל פחות או יותר נשמרים.
אוקיי.
וכלבים, אני מדבר על כלבים בריאים, או כלבים שהם לא רגישים לשינויים, קיצוניים מדי.
זה פחות נורא.
פחות נורא. אוקיי, הכל תלות סיטואציה, חשוב להגיד כן. את זה. יכול להיות שכלב, כן, הוא טיפה יותר רגיש לשינויים, ואז מעבר בתור מותג, בתוך מותג, או בתוך סדרה,
יעשה לו בלגן.
תעשה בלגן. אז צריך באמת לקחת את זה בערבון מוגבל. שאתה למשל משנה מזון יבש למזון טבעי למשל,
כן.
אז תחשוב שבמזון טבעי כמעט ואין פחממות. כמעט ואין פחממות, בערך 10% פחממות, שאנחנו מדברים על מזון יבש, עומד על פחות או יותר 30-40, תלוי כמה...
היחס הוא מאוד רחוק.
מאוד רחוק, ולכן חשוב לעשות את המעבר בצורה מבוקרת. הרבה פעמים היבואן ייתן לך תוכנית מעבר מסוימת, ויכול להיות שהכלב שלך עדיין ישלשל. אז אתה צריך לקחת את התוכנית הזאת ולעשות אותה בהדרגה אפילו יותר מתונה, מאשר מה שהתוכנית
מציעה. אני מכיר ותתקן אותי אם אני טועה, שכשהכלבים בעצם נהיה לו בלגן של שלשול, לעשות הפסקה של יום, יום וחצי, בין 12 ל-24 שעות, הפסקה מאוכל, זאת אומרת צום, לתת לו לנקות את הכל, ואז להאכיל אותו קצת באורז.
אורז זה תמיד טוב.
אורז מאזן
כן,
בעצם את
הכל. למעט כלבים שהם, זה עוד סייג, למעט כלבים שהם סוכרתיים, אז אורז מתפרק מהר מאוד לסוכר, והסוכר ישר עובר בדם, אז זה הסייג היחידי שיש לי לגבי אורז לבן, או דגנים באופן כללי.
כן.
אבל בלי שום קשר, כשאתה רוצה להמשיך את המעבר, ויש לך צעדים מסוימים של שינויים ביחסים, אז קח צעד אחד אחורה במעבר. זאת אומרת, במקום ביום השלישי והרביעי לשים 50-50,
כן, לעשות את זה
עדיין לעשות 25-75, או משהו כזה, בין המזון היבש לרטוב, עד שאתה רואה שהקיבה מתאזנת, והצועה שיוצאת היא סבבה, אוקיי?
אם כבר צועה שיוצאת והרגלי תזונה, מה הם הרגלי האכילה הכי מומלצים שיש? בהתאם לגילאים.
אז קודם כל, הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד זה להסתכל על הטבלת ההכלה שהיצרן מפרסם בתווית,
כן.
וללכת לפיה. קודם כל להתחיל עם זה.
אני בעצם רואה את משקל הכלב אל מול הגיל שלו, וכמו לוח הכפל אני מצליף, כן. מה שיוצא
זה
יוצא.
בגרות. בגרות אין לך את הגיל, יש יותר את המשקל כנגד המשקל ההכלה היומית. והרבה פעמים באים אליי לקוחות, אומרים, הכלב שלי משלשל. אני שואל אותם, אתם הולכים לפי טבלת האכלה? הם אומרים לי, לא, נותנים פי 2 באוכל ביום. אז
הכלב גם לא עומד בלחץ.
כן, כי הם רואים שהכלב ממשיך
לאכול
ולאכול ולאכול, יש כלבים שכל מה שתיתן להם הם יוכלו, בסדר? אז לא, קודם כל להסתכל לפי טבלת האכלה, ולחלק אותה לפעמיים ביום. ארוחת בוקר, ארוחת ערב, ולמיטיבי...
מאיזה גיל?
כל הזמן, מומלץ, כל הזמן מומלץ
אבל לחלק. אבל אם מדובר בגור צעיר, גור חודשיים, שלושה.
אז גם, ללכת לפי טבלת ההכלה שיש במזון לגורים.
אבל אני מאמין שלי, עד גיל חודשיים זה 4 מנות ביום.
אוקיי, אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש כל מיני סייגים, יש כאלה מטיבי לכת, ואפילו יותר טוב לתת 3 פעמים ביום, מזון כן. לכלבים באופן כללי, גם לבוגרים, גם למבוגרים, כי תחשוב שאתה אוכל פחות,
הבטן
פחות מתאמצת,
פחות סכנה להיפוך קיבה.
זה בלי שום קשר.
שהיפוך קיבה...
לכלבים מבוגרים.
היפוך קיבה זה בעצם שהקיבה מתמלט באוכל, היא הופכת להיות כבדה, ככל שהכלב גדול יותר, ככה בעצם המשקל של הקיבה גם גדול יותר, הנפח שהיא בעצם אכילה, ואז זה כמו ארסל כזה שמתנדנד, ויכול להתהפך.
דרך אגב, הכלב שלי, שאני הייתי צעיר, הכלב שלי מת מהיפוך קיבה, וזה באמת...
זה נפוץ.
זה מאוד מאוד נפוץ. היה לי על הסקן מה למות, וכן. אז זה גם אחד מהשיקולים, אבל גם אם שמדובר בכלב קטן, אז גם המינימום לחלק לפעמיים ביום,
בהפרש של 12 שעות.
בהפרש של 12 ביום, אפשר גם לחלק לשלוש פעמים ביום, זה מומלץ. לגורים, באמת אפשר גם טיפה יותר,
אני בדרך כלל הולך על 12 שעות בין מנה למנה, ולהתמיד, וגם להרים את האוכל אחרי 20 דקות. שתי סיבות, א', אני גורם לכלב להאריך את האוכל, והוא לא זמין כל הזמן, גם מבחינה של אילוף, ב', אם הכלב לא ירגיש טוב, פתאום אני אשים לב שהוא מפספס לי ארוחות. אם הקערה זמינה, ואני לא בבקרה של, אולי אבא שלי שם, או אמא שמה, או אני שם, אני לא יודע אם האוכל עמד שם כבר יום וחצי.
כן.
אין לי מושג.
כן, כן. אז,
אז גם בבקרה לדעת אם הכלב לא מרגיש טוב, וגם בנושא של האילוף, שהאוכל לא זמין כל הזמן.
חד משמעי, אני רק רוצה להוסיף דבר אחד, שכמה שיותר להימנע מהתופעה כל כך נפוצה של, שאתם אוכלים, בעלי הכלבים, לתת לכלב תוך כדי שאתם אוכלים, גם מבחינה של אילוף, זה לא
טוב. שאני יושב לאכול אורז בשניצל, ואני מביא לכלב.
ואתה נותן לכלב שלך, זה דבר שצריך להימנע.
מהאוכל שלי,
של הבן אדם. כן, כן, מהאוכל שלך, גם כי הכלב רגיל כל פעם שאתה אוכל להציק לך, אוקיי? דרך אגב, גם אצל חתולים, אבל יותר אצל כלבים.
כן.
וגם תחשבו שכל משהו שהכלב מכניס לפה, זה מתווסף לסך הקלורי היומי שהכלב אוכל. וזה בעצם יכול ליצור בעיות של משקל, אוקיי? הרבה מאוד בעלי כלבים רואים שהכלב שהם משמין, הם הולכים לפי טבלת האכלה, אבל הם שוכחים
שהם מגניבים לו
בין לבין, או שנותנים חטיף גם לכלבים.
מה לגבי ירקות?
תלוי איזה ירקות, יש באינטרנט הרבה מאוד טבלאות שמחלקות איזה ירקות ופירות אפשר לתת, בלי הגבלה, כאלה שמומלץ בזהירות וכאלה שאסור בכלל, מומלץ להסתכל על הטבלאות האלה.
כי יש כל כך הרבה.
ויש כל כך הרבה ו...
אז וגם... מה היתרון באמת בלהכיל, זו שאלה שרשומה לי פה, מה היתרון בלהכיל באוכל מתועס מאשר בעצם באוכל ביתי?
אוקיי, אז באמת באוכל מתועס, המילה טיוס או מתועס, מפחידה הרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים חושבים על מזון.
רוב האוכל שאנחנו אוכלים הוא מתעשייה.
זה נכון, בלי שום קשר, אבל מעבר לזה, הרבה מאוד אנשים מקשרים טיוס או מזון מתועס למזון מהיר שאוכלים
מקדונלדס כזה, כן.
בדיוק. וכשמדובר במזון יבש, איכותי, זה מאוד מאוד רחוק ממזון מהיר, או מדברים שהם לא בריאים לכלב, או עיבוד בעין יתר של המזון. זה במזון שמיוצר במפעל מסודר מבוקר, בעצם מאחוריו יש הרבה מאוד טכנולוגי מזון, תזונאים, שחושבים לפני הפורמולציה, כמו שדיברנו מקודם, מייצרים פורמולציה שמתאימה לאותו... בוא נגיד כלב, משקל וכולי, ובעצם מבטיחים את סל הערכים התזונתיים.
יש חשיבה מעבר.
בדיוק, יש את, הם קוראים לזה know-how, אוקיי? לדעת איך לייצר בעצם כדי להבטיח את הוויטמינים, מינרלים והנוטרנטים החשובים.
כי באוכל ביתי אני כל יום יכול להכיל אותו במשהו אחר.
יפה.
נגמר לי האורז, מה אני אביא לו פתיתים? מה אני אביא לו?
אחד, אז אם אתה עכשיו... רוצה להכיל, ויש הרבה מאוד אנשים שמבשלים לכלב שלהם. אני לא אומר שזה דבר לא טוב, רק צריך לדעת איך לעשות את זה. ברגע שאתם מאכילים את הכלב שלכם רק בחזה אוף, או רק בתפריט אחד כל הזמן, אתם בעצם מסכנים את הכלב שלכם בגירעון של ויטמינים ומינרלים חשובים שאפשר...
במקומות אחרים.
בדיוק. ובמזון יבש, שמיוצר במפעל מוסדר, בעצם הפורמולציה... מאגדת את כל הוויטמינים והמינרלים, ולכן אין פה סכנה, וזה מאוד מאוד חשוב, בטח ובטח לבעלי כלבים שמבשלים לכלב שלהם. אז אני לא אומר שזה לא נכון, רק צריך לעקוב אחרי תפריט מאוד מאוד ספציפי, שמתאים לכלב שלכם, וכמובן להתאמץ, לקנות את הרכיבים, זה הרבה מאוד בלגן, אבל אני אומר שאם הולכים לפי ה... מתכונים הנכונים האלה של תזונאים, וצריך גם הכל במדידה, אז אתם יכולים ללכת על בישול.
יש השפעה התנהגותית של בעצם האכלה של אוכל מתועס?
אז ככה, שאתה, לכלבים ובעיקר לחתולים יש יצר לרוץ ולטרוף. כשאתה מביא את, את המזון שלהם לצלחת, אתה בעצם אוגר איזה סוג של, את היצרים האלה.
יצר הצייד.
יצר הצייד
שמגיע בעצם
בדיוק. כן.
הלכה למעשה.
הלכה למעשה. ובעצם אתה, החתול או הכלב שנמצאים בבית, לא פורקים את המטען היצרי הזה, כמו שאבותיהם בטבע פורקים.
כן, אבל גם הם עברו תהליך ביות נכון. מאוד מאוד מאוד. זרוק את הכלבים שלי היום בטבע, אני נותן להם 4-5 ימים והם מתים. או מחפשים איזה תחנה דלק ומתקרבים לבני אדם.
חד משמעי. אבל עדיין בתוכם יש את המטען הזה, אולי הם לא ידעו, אבל הוא קיים. ולכן מאוד מאוד חשוב להפעיל את הכלב, בעיקר את החתולים. אנחנו פה בעולם של הכלבים בפודקאסט הזה, אבל חשוב גם לדבר על חתולים. כלבים, עוד אנחנו יותר לוקחים אותם לטיולים.
נכון, חתולים זה די כאילו נהוג לא להתייחס אליהם.
בדיוק, אז מאוד מאוד חשוב כן לקחת את המשחק, את הטיזר לחתולים, החקיים, החבל, וטיפה לתת להם לשחק ולהפעיל אותם, כי זה מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה, כשאתה בעצם דואג לתת פעמיים ביום, או שלוש פעמים ביום,
אוכל,
אז אתה, ואתה לא נותן מזון מהצד
ביתי. שאתה
ביתי, אז בעצם אתה יכול להיות רגוע שהכל בסדר.
מבחינה בריאותית
גם. מבחינה בריאותית, וכל עוד שאתה בעצם מפעיל את הכלב או את החתול, גם אם זה כלב ביתי, שיצו ודברים כאלה,
כן.
עדיין להפעיל אותם, הם רוצים...
שהם הכלבים הקטנים, בדרך כלל יש להם את הנטייה להכיל באוכל ביתי. זה
נכון.
משהו שהוא ידוע.
כן, כן.
ופחות להוציא אותם לטיולים, ופחות...
בדיוק, זה מאוד מאוד חשוב. גם כלבים קטנים, כמו כלבים גדולים.
אותו יחס, פשוט...
אותו יחס.
אותו התייחסות,
כן.
לא אותו יחס.
נכון, כאילו... אני מסכים לגמרי. מסכים
זאת אומרת, אם כלב כן. גדול אוכל 400 גרם ביום, אז כלב קטן יכול לאכול 100 גרם, אבל אותם טיולים, אותם דפוסי התנהגות, אותם מצרים. טוב, הגענו לחלק השני, שבחלק השני בעצם ביקשתי מהקהל לשאול שאלות אישיות, והכי חודרניות שיש, אז הנה רואה
חלק השני. כמה פעמים בשנה יש ביקורת של וטרינר במהלך הייצור של המזון?
אז כל... אני יכול לדבר עלינו, וזה בטח גם לכל מזון שמייבא. כל בטש נאמבר יש בדיקת וטרינר חיצוני.
מה זה בטש נאמבר?
פס ייצור.
אוקיי.
אוקיי, של מזון. יש בדיקת מעבדה חיצונית לחברה, חשוב לציין את זה, יש גם אצל גוסבי יש בדיקה פנימית, מעבדה פנימית, אבל כדי לייבא, או לייצא את המזון החוצה, צריך גם לעבור במעבדה חיצונית, לא של גוסבי. אז זה כל פס ייצור, ובלי שום קשר, היתר יבוא כל שנה שצריך להוציא. אז לשאלה, מה השם של
ה... עדי.
עדי? שאלה של עדי, כל משלוח שאנחנו מביאים לארץ עובר בקרה של וטרינר בחול ווטרינר בארץ.
היא שואלת כמה שאלות, כמה מחקרים יש על איזה דגנים כן נכונים לכלב ואיזה לא, כמה חברות המזון באמת מקשיבות למחקרים.
אז זהו, אז יש הרבה מאוד מחקרים, אני לא יכול לדבר על חברות אחרות, אני מקווה. ולדעתי לפחות החברות הגדולות והיותר מוכרות כן עובדות לפי מחקרים, אני יודע להגיד על גוסבי שהם עובדים לפי מחקרים, והחלק השני של השאלה, איזה דגנים הם יותר טובים או פחות, אז ענינו מקודם שבאמת אורז, שיבולת שועל, אורז חום, הם נותנים חומצות אמינו ומיקרונוטריאנטים בצורה של ויטמינים ומינרלים, טיפה יותר עשירים, בנוסף לרמת נאכלות יותר טובה, מאשר למשל סויה, חיטה ו...
מה שכבר אמרנו.
בדיוק, או תירס, מה שכבר דיברנו.
עוד שאלה, למה מכניסים חלבון בצורת קמח, שידוע שהוא כבר איבד את כל הערך התזונאי שלו?
אז זהו, זה קצת שאלה שצריך להרחיב עליה. אתה בטח בשאלה מתייחסים למיט מיל, או צ'יקן מיל, או פיש מיל. זה בעצם, צריך קצת לדבר על איך בעצם מכינים את הסוג חלבון הזה. אז לוקחים את הבשר יחד עם חלקים אחרים בגוף, זה יכול להיות חלקים פנימיים, עצמות, זה עדיין לא ברמה של אורות, מקורות ונוצות, כי זה בשר ומוצרי הלוואי, אבל בתוך זה, זה חלקים פנימיים, שרירים ודברים שבאמת הם טיפה יותר איכותיים עם בשר ומוצרי הלוואי. בתהליך של חימום בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה של 225 מעלות אם אני לא טועה, מייבשים את הרכיבים,
כן.
ואחר כך דוחסים, ממש פרסט, דוחסים את
האבקה כזאת,
כדי לייצר, לפלטר או לזקק, סליחה, אוקיי. זו המילה יותר נכונה, את החלבון, ולהפריד אותו מהשומנים ומנוטריאנטים אחרים שקיימים במזון, ולכן האבקה הזאתי, בסופו של דבר, מכילה הרבה מאוד יתרונות, נותנת הרבה מאוד יתרונות ליצרן. קודם כל, יחסון, בגלל שזה יבש, אז וזה בצורה הפקה, אפשר לשנע את זה לא בקירור, בהשוואה, מה שאתה לא יכול לעשות בבשר טרי או בבשר מרבש.
זאת אומרת, הערך של זה אבל אותו דבר.
הערך החלבוני הוא מאוד מאוד גבוה, הוא עומד על 80%, ולכן אתה צריך גם לשים פחות, כדי להביא לאותה כמות חלבון בפורמולציה. אבל אני מסכים שיש גם הרבה מאוד רמות של ארוחת בשר, אוקיי? ובגלל שרשום, נגיד, בשר, ארוחת אוף, קשה מאוד בתווית להבין מה מסתתר, איזה רכיבים בתוך האוף נמצאים בתוך הארוחת אוף הזאת.
אוקיי.
כשאתה נותן בשר מיובש או בשר טרי, אז אתה יודע בעצם להגיד שהחלק הוא או שרירים ועצמות, יש כאלה שמגדילים לעשות לרשום boneless, וזה רק הבשר עצמו,
okay.
שפשוט הוציאו לו את הנוזלים, ולכן הוא גם פחות מעובד בעין. וככל שמזון הוא פחות מעובד, ככה הוא שומר יותר על הנוטריאנטים, מאשר מזון שהוא מעובד יתר. זה בעצם האינדיקציה. עדיין ארוחת בשר
כן.
לא מגדירה מזון שהוא נחות יותר. שוב, יש הרבה מאוד סייגים מתחת לשטח, מתחת פני השטח,
הבנתי.
שמאוד קשה לשים עליהם את האצבע.
הבנתי, אבל כאילו מה הרעיון שזה.
אבל זה בדיוק הקטע.
כן. לפני כמה שנים התחילה תעשיית המזון היבש לצמוח כל כך?
בארצות הברית בשנות ה-60, לארץ זה הגיע בערך בשנות ה-70, משהו כזה. לפני זה בעצם נתנו
שיריות
של מזון, וזה בעצם בא בקורלציה לתוחלת חיים שגדלה עם השנים.
למה יש אלרגיות לכלבים במזון יבש, ושהכלב אוכל מזון טבעי, האלרגיה נעלמת?
קודם כל בוא נדבר על אלרגיות, כי זה נושא שיש כל כך הרבה מיתוסים. מה זה היפואלרגני?
אלרגיה לעוף. אלרגיה לעוף זה
הכי... אנשים...
כן, אנשים...
לא רוצים להאכיל בעוף, רק בגלל שזה עוף, אבל נכון. אנחנו אוכלים עוף בלי סוף, כן? ואנחנו לא מקבלים אלרגיה. אז איך בעצם נוצרת אלרגיה? האלרגיה קודם כל מגיעה רק מחלבון.
אוקיי. אוקיי?
לא מגיעה משומן, לא מגיעה מפחמימות, רק מחלבון. עכשיו, הגוף, יש הרבה מאוד שאנחנו אוכלים מזון, יש הרבה מאוד, סט גדול מאוד של חלבונים.
כן.
גם בתוך הבשר עצמו יש סט מאוד גדול של חלבונים, באור יש סט חלבונים, בבשר יש סט חלבונים, בעצמות יש סט אחר של חלבונים. וככל שאתה מזקק את הפורמולציה לרכיבים בודדים יותר, ואתה okay. מצמצם את המקורות של החלבון, ככה אתה מפחית את הסיכוי שמערכת החיסון שלך תיקח שרשרת חלבון אחת ותילחם בו, תראה אותו כאויב ותילחם בו. Okay. ולכן יש כמה דברים שאפשר להתמודד מול כלב שסובל מאלרגיות. קודם כל, כמה שיותר רכיבים נקיים, כמה שיותר ללכת על בשר, dehydrated meat או fresh meat, ולא ללכת על האופציות אחרות, בטח ובטח לא ללכת על בשר ומוצרי הלוואי, שהוא מכיל הרבה מאוד חלבונים, גם מהנוצות, גם מהאור, גם מה...
כל מוצרי הלוואי.
כל מוצרי הלוואי, כל מוצר הלוואי מכיל סט של חלבונים כזה או אחר. גם בתוך הירקות והפירות והקטניות יש חלבונים מסוימים, שגם הם יכולים לגרום לאלרגיות. ולכן, לפני הכל, כשאנחנו רוצים לדעת מה זה מזון היפואלרגני, לא מספיק להסתכל על התווית היפואלרגני. צריך לראות מה מקור החלבון המרכזי, ככל שהוא מגיע מחלבון מיובש או טרי, אז זה יותר טוב. אוקיי? זה מפחית את הסיכוי. אנחנו מדברים על הסתברויות, אנחנו לא מדברים על או כן,
כן או, לא,
או
כן.
לא. זה הסתברויות. ולכן, כדי בעצם להפחית את הסיכוי לאלרגיה, צריך לראות שהמזון מגיע, החלבון המרכזי מגיע מן החי,
אוקיי.
ומבשר מיובש או טרי, עדיפות, וכמה שפחות חלבונים. ככל שאתה מפחית את כמות החלבונים, נגיד, יש הרבה שמדברים על מונופרוטאין, אז זה באמת דרך מסוימת להילחם באלרגיות. הדרך השנייה, וזה לא משנה אם זה עוף או דגים או כבש, בסדר?
אוקיי.
זה הרכיב, זה אופי הרכיב, זה הסוג הרכיב עצמו, ושיטת העיבוד שלו, אוקיי? ככל שהוא מועד...
אז בתזונה הטבעית בעצם.
עכשיו, יפה. מזון יבש מכיל באופן טבעי, סט חלבונים הרבה יותר רחב, כי כדי לייצר פורמולציה, אתה לא מספיק רק לשים בשר וכמה ירקות, אתה צריך להוסיף דגנים, אתה צריך, סליחה, לא חייב דגנים, אתה צריך מקור פחממה, מקור של המילן, שיגבש את המוצר לכדי כופתית, אתה צריך קטניות מסוימות, אתה צריך להביא הרבה יותר דברים כדי לייצר את המזון היבש. ולכן גם אתה מגדיל את הסיכוי
הבנתי.
יותר לאלרגיה. מזון טבעי מכיל באופן טבעי הרבה יותר, הרבה פחות
חומרים,
ולכן אתה מקטין את הסיכוי. עכשיו, בתוך זה צריך לראות מה במזון הטבעי, מה יש במזון הטבעי. אם זה חלקי, סט מאוד רחב של חלקי פנים, או בשר שהוא לא ברמה גבוהה, או מוצרי הלוואי, כאילו,
כן.
שזה חס וחלילה, כן? אז אתה בעצם מגדיל את הסיכוי לאלרגיות, ותמיד, אז תמיד יש סייג, זה אף פעם לא זה יותר טוב מזה, או זה יותר טוב מזה.
זה עניין של הסתברויות, ועניין של מה הכלב של רגיש או לא רגיש.
זה מאוד מאוד חשוב.
עומרי שואל, האם יש רכיבים מסוימים שחשוב לתת לגורים בהשוואה לכלבים בוגרים?
זה פחות הרכיבים עצמם, זה יותר היחס בין החלבון שומן ופחממה. שוב, אני חוזר על עצמי, אבל אין מה לעשות, זו התשובה הכי מקצועית.
אז אצל גורים מה אני צריך לתת יותר?
ורמות אנרגיה. אז גורים צריכים הרבה יותר רמות אנרגיה, כי הם גדלים, הם משתמשים באנרגיה לגדילה, לפעילות, הם גם הרבה יותר אקטיביים מאשר כלב בוגר. הם צריכים רמות אנרגיה יותר גדולות, ושהתזונה יותר מבוססת, שייתן להם את החלבון, יותר
אז חלבון
גבוה?
יותר גבוה כן, ושומן יותר
כן.
גבוה.
עכשיו, בתוך זה צריך לראות, זאת אומרת, יש מזון לגורים שמכיל את אותו כמות חלבון, שהוא ברמה יותר נמוכה מאשר מוצר אחר שהוא ברמה יותר גבוהה, החלבון יכול להיות זה, אבל שוב, זה תלוי איזה רכיבים אתה משתמש, מה המקור שהחלבון מגיע, ועוד אינדיקציה אחת שזה טוב שאנשים ידעו, אם אתם רואים שיש extract protein from plants, זאת אומרת, זיקוק של החלבון מהצומח, כן. זה נורת הזרה. למה? כן, כי נגיד, אם אתה לוקח קטניה, כמו למשל הדשים, מזקק רק את החלבון שבה, במקום 20% חלבון, בתוך הפר גרם של הרכיב, אתה מגדיל את זה ל-80 בערך.
אני משחק עם הרכיב.
אתה מגדיל את כמות החלבון מהצומח. וזה משהו שצריך להיזהר, כי כמו שאמרנו בתחילת השיחה, חלבון שמגיע מהצומח לא מכיל את כל חומצות האמינו ההכרחיות
כן.
לכלב, ולכן אנחנו צריכים להיזהר מ-extracted protein from plant, ויותר שזה יגיע ממקור...
צריך לזכור הרבה דברים.
המון המון, הרבה מאוד סייגים, אבל זה התשובה... הכי מפורטת, הכי מקצועית ש...
עוד בחורה בשם עדי שואלת שאלה מאוד מעניינת. למה לא כותבים את המקור של חלבון או השומן? האם מותר להם להכניס פנימה כל מה שבא להם, כולל חיות שמתו על הכביש, חיות שמתו ממחלות, או צפיפות במשקים? הם לא צריכים בעצם להתחייב לאיזה חיה נכנסת פנימה?
זה תלוי ביצרן. ככל שהיצרן יותר שקוף, ככה הלקוח ידע באמת מאיפה המקור מגיע.
וזה דברים שקרו?
בוודאי, כן? יש, אני לא יודע...
חיות שמתו על הכביש.
לא, אני לא... שוב, אני לא יודע.
אני די... ההיגיון אומר שחיה שמתה ממחלה, חושב, לא.
לא.
לא נכניס כזה דבר.
זה ברור שלא.
אבל חיות שמתו מצפיפות, כאילו ההיגיון אומר, טוב,
מאוד,
חבל על החיה, בואו נכניס
אני
אותה.
אני קראתי במאמר באינטרנט, שהרבה מאוד חברות משתמשות בבעלי חיים שמתו בגני חיות, למטרות של מאכל. אז אני לא יודע, זאת אומרת, כל... חברה ובית בוחרת...
ככל, הבנתי, ככל שהיא יותר שקופה, אז
היא יותר... ככל שהיא יותר שקופה, ככל שהיא מפרטת יותר גם את סוג החלבון מן החי, או החלבון עצמו, וגם באחוזים, אז יש ללקוח הרבה שקט.
כן, הוא יודע אוקיי? יותר
הוא
מאיפה
יודע
זה מגיע.
הוא יודע באמת מאיפה זה מגיע.
שירה שואלת, האם יש צורך להתאים את כמות החלבון במזון לרמת האנרגיה של הכלב?
האנרגיה של הכלב מגיעה כחלק מ... חלק מהדברים, מהחלבון, מהחלבון, מהשומן ומהפחממה. ככל שהכלב יותר, בוא נגיד, פעיל, אוקיי, במאמץ יתר, אני מדבר על כלבים עכשיו שהולכים לתחרויות, או כלבים...
כלבים ספורטיביים.
ספורטיביים, אבל מאוד, ברמה אחרת, כלבים של הצבא, כלבים ש...
כלבים עובדים.
עושים תחרויות,
כן, כן.
כלבים עובדים. אז באמת צריך להתאים את רמת החלבון, חלבון ציפה צריך להיות יותר גבוה.
כמו שאם אני מתאמן בחדר כושר, אז אני יאכל יותר טונה, ויאכל יותר ביצים, ויאכל יותר אבקת חלבון.
נכון, אבל צריך גם לזכור, שאם אתה נותן יותר מדי חלבון, והגוף לא צריך אותו, הוא הופך אותו בסופו של דבר לשומן. אז צריך כמובן להיזהר מזה. אחד האינדיקציות זה באמת לראות כמה אחוזים יש מחלבון, סלש שומן. רוב הפעמים החברה לא תיתן את האינדיקציה על פחממות, אבל אפשר, זאת אומרת, להשליך. זאת אומרת, אם יש לי ככה וככה אחוזים מחלבון ושומן, ואני רואה, והחברה מפרסמת, נגיד אנחנו מפרסמים את התכולה הקלורית של כל המוצרים שלנו, זה לא משהו שבדרך כלל חברות עושות, אבל אם החברה כן מפרסמת את התכולה הקלורית, אז אתה יכול להשליך בעצם כמה גם פחממות יש לך. ואז בעצם לתת את הדעת, האם המזון מתאים לך יותר או פחות.
מעניין. טוב, היו הרבה שאלות, דיברנו על כל הנושא של התזונה היבשה, תזונה רטובה גם כן דיברנו. עד כאן בעצם פרק 20, הכל על המזון היבש. אני מקווה כבר שהבנתם שבפודקאסט הזה אתם מקבלים הרבה מאוד פרקטיקה, הרבה מאוד טיפים, הרבה מאוד ידע, מה שאין במקומות אחרים. אם אהבתם, אני אשמח לדירוג של 5 כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים, תשתפו לחברים, תעלו לסטורי, תעשו על הפעמון, תתייגו. אוי, תודה רבה שהגעת.
תודה רבה
כיף
להזמנה.
גדול, כיף גדול מאוד.
כיף גדול. אני תמיד זמין לשאלות.
תודה רבה. עד כאן פרק 20. ניפגש בפרק הבא, פרק 21, פרק סולו שלי, משהו מעניין לאללה, על בית ספר להכשרת מאלפי כלבים. יאללה חברים, להתראות.